טוב, קודם כל, בוקר טוב. אני רוצה להתחיל בסיכום קצר איפה אנחנו עומדים במהלך כדי שניכנס לקונטקסט. אני מדבר עכשיו על השאלה עד כמה אפשר להכניס את התפיסה הליברטנית, כן, של שיש רצון חופשי, לתוך התמונה של הפיזיקה. והמוטיבציה לעשות את הדיון הזה היא בגלל הקשר הלא חד משמעי שקיים בין שאלת המטריאליזם לבין שאלת הליברטניזם או דטרמיניזם. כן, השאלה של האם יש רצון חופשי או אין, לבין השאלה האם יש בעולם רק חומר או שיש בו גם מימדים אחרים. אמרתי שעל פניו שתי השאלות האלה הן בלתי תלויות. אתה יכול להיות ליברטן, אבל להאמין בזה שהעולם יש בו רק חומר, אבל בתוך החומר יש דרגות חופש שמאפשרות בחירה חופשית, ואתה יכול להיות דטרמיניסט דואליסט. זאת אומרת, להאמין שיש בעולם גם חומר וגם רוח, אבל שניהם מתנהלים באופן לגמרי דטרמיניסטי. לכן מבחינה מושגית, אין קשר הכרחי בין השאלה של המטריאליזם, האם יש בעולם רק חומר, לבין השאלה של הדטרמיניסטי. שתית רגע שיש פה רעשים. לבין השאלה של אם יש לנו בחירה חופשית או לא. אוקיי. אז מה שאני איך אני רוצה לפצח את שאלת הקשר הזאת, כי בסופו של דבר אנשים הרי כן עושים קשר בין שאלת הדטרמיניזם לשאלת המטריאליזם. מקובל לחשוב שמי שמטריאליסט, מי שבעולם שלו יש רק חומר, אז הוא גם דטרמיניסט, הוא לא מאמין בבחירה חופשית. ומי שמאמין בבחירה חופשית הוא דואליסט, זאת אומרת, הוא בדרך כלל חושב שיש בעולם מעבר לחומר גם רוח. בשאלה למה? כי ברמה המושגית אפשר היה לנתק לגמרי בין שתי השאלות. ואז אמרתי שבעצם העניין הזה נעוץ בחוקי הפיזיקה. זה לא של המושגית, פשוט עובדתית. אנחנו בודקים את חוקי הפיזיקה, ומה שאנחנו מגלים מראה לנו שאכן צריך להיות קשר בין שתי השאלות. איך זה עובד? בשביל להראות חוסר קשר בין שתי השאלות, בעצם מה שאני צריך זה להראות מרווחים בתוך הפיזיקה. אז מי שרוצה להיות נגיד מטריאליסט, להאמין שהעולם כולו הוא רק חומר ופיזיקה, ובכל זאת להאמין בבחירה חופשית, זאת אומרת לנתק בין שתי השאלות, אז הוא צריך להראות איך מבחינת חוקי הפיזיקה מתאפשרת בחירה חופשית. אוקיי? אם אנחנו נשלול את האפשרויות להכניס את הדברים האלה לתוך הפיזיקה, אז חזרנו חזרה לזה שאם אתה פיזיקליסט, אם אתה חושב שבעולם יש רק חומר, אתה לא יכול להאמין בבחירה חופשית. כאן מצאנו למה שתי השאלות האלה מתחברות זו לזו. אז במסגרת החיפוש הזה, אני התחלתי אמרתי שיש שלוש אפשרויות לחפש את זה, שתיים ואחרי זה נראה שלישית. כאוס, קוונטים ואמרגנטיות. אלה בעצם שלושת סוגי ההצעות שעולות בספרות כדי להכניס את הבחירה החופשית לתוך הפיזיקה. אז בפעם הקודמת בדקנו את נושא הכאוס, וראינו שם שנושא הכאוס, הקישור שעושים בין נושא הכאוס לבין בחירה חופשית נובע מבלבול מושגי. הבלבול הזה בעצם תולה את חוסר היכולת לנבא מה יקרה עם הטענה שיש לנו בחירה חופשית. והקשר הזה קיים רק בכיוון אחד, ולא בכיוון השני. זאת אומרת, אם יש לנו בחירה חופשית, אז אי אפשר לנבא מראש מה שנעשה. זה ודאי נכון. אבל אם אי אפשר לנבא מראש מה נעשה, זה לא בהכרח אומר שיש לנו בחירה חופשית. יכול להיות שאין לנו בחירה חופשית, אבל אי אפשר לנבא את מה שיקרה או את מה שנעשה, כי זה נורא מסובך. כן, החישוב הוא מאוד מסובך, יש חישוב כזה, זאת אומרת, העולם הוא דטרמיניסטי, אבל החישוב הוא מאוד מסובך, ולכן אי אפשר לעשות את זה. בפעם הקודמת ראינו שהחוסר היכולת לנבא בסוג הבעיות שקוראים לו כאוס, הוא בגלל הסיבוכיות, ולא בגלל החופש שיש במערכת. הבאתי דוגמאות לזה, כן, אני אשתף פה את הציור שראינו בפעם הקודמת, הנה, זה היה הציור. אמרתי שאנחנו שמים כדורון בראש הר, והשאלה היא אם אנחנו יכולים לנבא לאיזה צד הוא ייפול. עכשיו, בהנחה שאין שום דבר מסביב, וההר לגמרי סימטרי, והכדורון הוא נקודתי וכולי, בעצם גם בלי שהוא נקודתי, אז הוא יישאר לעמוד באמצע. הוא לא יסטה לשום צד. אבל במציאות עצמה אי אפשר לצמצם, ותמיד כשנניח אותו, אנחנו נניח אותו טיפה נוטה ימינה או טיפה נוטה שמאלה, או שתבוא רוח קטנה ותזיז אותו ימינה או שמאלה, וכיוון שכך תמיד הוא ייפול לאחד הצדדים. אבל אין לנו דרך לנבא מראש איזה משני הצדדים זה יהיה. כי זה תלוי בדברים מורכבים, כמו רוח, אקלים זה דבר מאוד מסובך, אקלים זה תופעה כאוטית, או הרבה תופעות כאוטיות, או להניח את הכדור בראש ההר, השאלה אם שמתי אותו טיפה ימינה או טיפה שמאלה, אין לי דרך בדיוק לדעת את זה, וזה יכול להיות במקרה מילימטר ימינה או מילימטר שמאלה, וזה בעצם מה שיקבע. ולכן אין לי דרך לנבא מראש לאיפה הכדור ייפול. האם זה אומר שיש לכדור הזה איזשהו סוג של חופש? זאת אומרת שהנסיבות לא מכתיבות את מה שיצא לו. התשובה היא כמובן לא. הנסיבות מכתיבות לחלוטין את מה שיצא מהכדור. למה אני לא יכול לנבא מראש את מה שיקרה? בגלל שאין לי את מלוא המידע, או שהחישוב הוא מאוד מאוד מסובך, אחד משני אלה. או שאין לי את מלוא המידע, זה המקרה שאני לא יודע איפה שמתי אותו, שמתי אותו טיפה ימינה, או שמתי אותו טיפה שמאלה, זה חוסר במידע, או יכול להיות שהמידע שלי הוא שלם, שמתי אותו בדיוק באמצע. אבל החישוב לדעת איזה רוח תגיע, הוא חישוב מאוד מסובך, כי מטאורולוגיה זה תחום מסובך. ולכן אחת משתי הבעיות האלה מונעות מאיתנו לנבא מראש מה יקרה לכדור. אבל זה לא אומר שיש פה איזשהו סוג של חריגה מהפיזיקה, איזשהו סוג של בחירה חופשית. אין פה שום דבר חופשי. יש פה חוסר יכולת לנבא, זה הכל. דיברתי על פיסת נייר שאני זורק מהקומה השלישית, כן, והיא נופלת למטה, וכמובן אני לא יכול לדעת לאיפה היא טיפול, כי כל רוח קטנה תיקח אותה לכל מיני כיוונים, ואין לי דרך לדעת מראש לאן היא טיפול. אותו דבר כמו פה. שוב פעם, האם יש פה משהו שהוא מעבר לפיזיקה שמשפיע על על הפיסת נייר הזאת? ממש לא. הכל פיזיקה. הפיזיקה מסובכת. וכיוון שהפיזיקה היא מסובכת, אני לא יודע לנבא מראש מה שיקרה. אבל זה שאני לא יודע לנבא מראש לא אומר שיש פה חופש. אם היה חופש, לא יכולתי לנבא מראש. אבל זה שאני לא יכול לנבא מראש לא בהכרח אומר שיש פה חופש. ולכן, אני חושב שזאת הטעות של האנשים שתולים בחירה חופשית בכאוס. כאוס לא נוגע בשום צורה שהיא לבעיית הבחירה החופשית. כאוס זה בסך הכל חוסר יכולת לנבא בגלל שהבעיה היא מסובכת, ולא בגלל שיש בה חופש שאין חישוב שמצליח לתת לי את התוצאה. יש חישוב כזה, רק קשה לי לעשות אותו. זה בעצם הסיבה שאני לא יכול לנבא. בסוף השיעור הקודם עשיתי הבחנה בין שני סוגי ספקות או שני סוגי עמימות, אם תרצו. קראתי לזה עמימות אונטית ועמימות אפיסטמית. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה, ואונטולוגיה זה תורת היש. כן, זה העיסוק במציאות עצמה. שאלה כן, האם אני...
אינטרנט, פתח התנתק עוד פעם. הרב, לא שומעים.
גם לא רואים.
כן, התנתק לי האינטרנט, אני מצטער, פשוט יש קצת בעיות באינטרנט מאתמול בלילה, אני מקווה שזה ימשיך בסדר. אוקיי, בכל אופן, הבחנתי בסוף השיעור הקודם בין ספק אפיסטמי לספק אונטי. ספק אפיסטמי זה ספק שנובע מהיעדר מידע. חסר לי חלק מהמידע על המציאות, ולכן אני בספק. כן, אני לא יודע אם נולד לי בן או נולדה לי בת, אז אני בספק. אבל מה שנולד הוא או בן או בת, המציאות עצמה יש תשובה אחת ברורה, אין עמימות במציאות עצמה, יש ספק שנוצר כתוצאה מהיעדר, או היעדר חלקי, של מידע, אוקיי? זה מה שאני קורא ספק אפיסטמי, ספק הכרתי. זאת אומרת, פשוט, הבעיה היא בזה שאני לא מצליח להכיר את המציאות. לעומת זאת, בספק אונטי, זה ספק שנוצר בגלל עמימות במציאות עצמה, לא ביכולת שלי להכיר אותה, לא חסר לי שום מידע. המציאות עצמה לא קבועה עד הסוף, לא שאני לא יודע הכל. הבאתי לזה דוגמה, כן, קידושין שלא מסורים לביאה. מישהו ששלחתי שליח לקדש לאישה, הוא קידש, הוא הלך לאדם מסוים, נתן לו פרוטה וקידש את אחת משתי הבנות שלו, אוקיי? עכשיו הבן אדם מת, השליח, וגם האבא מת. אף אחד לא יודע איזה משתי הבנות מקודשת לי. זה ספק אפיסטמי. למה? כי מי שקודשה זה בת אחת ברורה, הקדוש ברוך הוא יודע איזה בת מקודשת לי. רק אף אחד בעולם לא יודע, אז אני בספק, כי חסר לי מידע. אבל המידע הזה קיים. יש שוב. רק אני לא יודע אותה. זה ספק אפיסטמי. אבל מה קורה אם השליח מגיע לאבא ואומר לו, אחת משתי בנותיך ולא אכפת לי מי מקודשת לי בפרוטה הזאת. ואת, הוא מראש לא מגדיר בכלל איזו משתי הבנות הוא מקדש. בסדר? עכשיו הוא אפילו לא צריך למות וגם האבא לא צריך למות. עכשיו אנחנו כולנו בספק, אבל הספק הזה לא נובע מחוסר מידע, כך רב שמעון שקופ מסביר. הספק הזה לא נובע מחוסר מידע. גם הקדוש ברוך הוא לא יודע איזו מהשתיים מקודשת לי. כי אין אחת ספציפית מהשתיים שמקודשת לי. הוא קידש אחת אבל לא יגדיר מי. ברגע שהוא לא יגדיר מי, אז אין אחת מקודשת. זאת אומרת, הבעיה היא לא רק שאני לא יודע מי זאת שמקודשת. הבעיה היא שפשוט אין. אין אחת שמקודשת. זה מה שאני קורא ספק אונטי. לא ספק אפיסטמי, ואפשר לקרוא לזה, נגיד, מול ספק, נקרא לזה עמימות. עמימות זה בגלל, זה פאזינס, כן? זה פאזי לוג'יק, זה לוגיקה שעוסקת במצבים עמומים, שהתשובה עליהם היא לא או כן או לא, אלא איזשהן תשובות ביניים, אוקיי? אז עמימות עוסקת בחוסר היקבעות במציאות עצמה. ספק, במקרה של ספק, המציאות עצמה ברורה. אני לא יודע. כל הספקות בהלכה שתחשבו עליהם, הן ספקות מהסוג השני, האפיסטמי. אם מצאתי חתיכת בשר בשוק, ואני לא יודע אם היא קשרה או טריפה, ויש חנויות, כן, כל הסיפור הידוע, החתיכה עצמה היא או קשרה או טריפה. זה ברור. כל מה שחסר זה המידע שלי. זאת אומרת, אני לא יודע מה הסטטוס שלה. אבל יש לה סטטוס ברור, הקדוש ברוך הוא יודע. אוקיי? או אישה, אם היא קשרה או לא קשרה, חללה או לא חללה, מותרת לכהן, אסורה לכהן. שוב פעם, הבעיה היא רק בעיה במידע. במציאות עצמה, התשובה היא ברורה. אני לא יודע. כל הספקות בהלכה הם ספקות אפיסטמיים. ספק אונטי זה מקרים פתולוגיים, כמו בקידושין שלא מסורים לביאה, יש עוד כמה מקרים כאלה, אבל זה באמת מקרים אזוטריים. מעט מאוד מקרים בהלכה הם ספקות אונטי. אוקיי? עכשיו...
דיברנו רק על בין השמשות.
אז שאלו אותי על בין השמשות בפעם הקודמת, בפשטות גם בין השמשות זה ספק אפיסטמי. ולא אונטי. היום עובר באיזשהו שלב והופך להיות לילה, רק אני לא יודע באיזה רגע זה קורה. זאת התפיסה הפשוטה של בין השמשות, אמרתי שהלומדה שם, כן, הלמדנים שם מכניסים כל מיני אפשרויות נוספות, ואולי זה תלוי במחלוקת תנאים גם, אבל זו התפיסה הפשוטה בבין השמשות.
דווקא מזכיר, זה מזכיר את הדוגמה שאתה הרבה פעמים נותן על הציור הזה שהופך מדג לציפור או משהו, שדווקא שם הבנתי ממך שאין נקודה שזה הופך מדג
לציפור. נכון, אבל שם הבעיה היא רק בהגדרה. אני לא חושב שהבעיה היא במציאות, הבעיה היא בהגדרה, מה אתה מגדיר כדג ומה אתה מגדיר כציפור. אגב, גם בבין השמשות, התפיסות שרואות בבין השמשות ספק אונטי ולא אפיסטמי, זה גם כן מהסוג הזה. זה לא באמת ספק המציאות. המציאות עצמה זה ברור לגמרי. כל מה שקורה, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה קורה. כמה אור יש בכל רגע, הקדוש ברוך הוא יודע. השאלה היא שאלה שבהגדרה. כמה אור צריך להיות בשביל שכבר נקרא למצב כזה לילה? אבל זאת לא שאלה במציאות, זאת שאלה בהגדרה. איך אני מגדיר את המושג לילה? לכן פה אפשר לקרוא לזה אולי ספק אונטי, ספק במציאות, אבל זה לא באמת. במציאות עצמה אין שום ספק. בכל רגע יש כמות אור נתונה, והקדוש ברוך הוא יודע את זה לחלוטין. לכל או יותר אני לא יודע, זה ספק אפיסטמי. למה נוצר פה אולי ספק, כמו ספק אונטי? בגלל שאני לא יודע איך להגדיר את המושג לילה. כמה חושך או כמה אור צריך להיות בשביל שזה כבר לא ייקרה יום, אלא ייקרה לילה. אבל זאת שאלה של הגדרה של מושג. זאת עמימות כמו פרדוקס הערימה או כל מיני דברים.
הדבר באנדרוגינוס.
גם באנדרוגינוס זאת שאלה של הגדרה לדעתי. בטומטום, כן, גם בטומטום זאת שאלה אפיסטמית. כי בתוכו יש משהו, רק אני לא יודע מה יש. באנדרוגינוס, יש לו את שני הסימנים, אבל אין פה שום ספק. במציאות עצמה, הכל ברור. אין משהו שהוא או כזה במציאות. השאלה היא שאלה של הגדרה. איך אני מגדיר יצור כזה? האם אני מגדיר אותו כגבר, כאישה או כשניהם? ושוב פעם, זו שאלה של הגדרה. קשה מאוד לחשוב על ספקות שהן ספקות אונטי, מונימות, ממש.
תלוי, יש לו רק ברבע לחמש.
שלא מסורים לביאה, זאת דוגמה מצוינת לעניין הזה. יש עוד, מי ש... נגיד יש לו 5 מטבעות בכיס, הוא אומר, אחד מהם זה הקדש. הוא מקדיש אחת מהן. אבל לא אכפת לו איזה. אז זה כמו קידושין שלא מסורים לביאה. יש מטבע אחת שהיא מקודשת, אבל היא לא אחת מוגדרת. זה לא שאני לא יודע מי זאת המטבע המקודשת. אין מטבע אחת ספציפית מקודשת. הקדשתי אחת, אבל לא הגדרתי מי. וכן הלאה,
כל... לפעמים יש ברירה שאפילו שבהתחלה אני לא מגדיר ואני לא יודע, אבל ברירה אומרת לי מה
קובע. בסוגיית ברירה יש מחלוקת ראשונים. שיטת רש"י זה שבסוגיית ברירה, למאן דאמר אין ברירה, המצב הראשון הוא ספק אפיסטמי. זאת אומרת, כשאני אומר, נגיד יש לי לוקח יין מבין הקוטים, כן, יש לי חבית יין, ואני אומר, שני לוגים, שני הלוגים. אני רוצה להפריש אחד מ-50, זה עין בינונית של תרומה, אז אני אומר, שני לוגים מתוך 100 שישארו במוצאי שבת, הם יהיו תרומה. עכשיו השאלה היא, מותר לי לשתות עכשיו. זו הסוגיה של ברירה. והטענה של רש"י, זה שגם למאן דאמר אין ברירה, הסיבה שאסור לי כרגע לשתות את היין, זה בגלל שאולי אני שותה תרומה. זאת אומרת, רש"י מבין שבתוך המערכת יש שני לוגי תרומה, רק אני לא יודע איזה שני לוגים זה התרומה ואיזה לא. יש אחרים שתופסים שאין בכלל תרומה במערכת, כי אי אפשר להפריש בצורה כזאת תרומה. עכשיו, בשיטת רש"י, שיש שני לוגים, עכשיו פה צריך לדון. האם כוונתו לספק אפיסטמי, שיש שני לוגים מוגדרים, רק אני לא יודע מי, או שהם מעורבבים, כי זה לך בלך. אז לך בלך הכל מעורבב בהכל, ואני לא יכול להקפיד לשתות את ה... את הלוגים שהם לא תרומה, או שהוא באמת מדבר על זה כספק אונטי, הוא בעצם טוען שכל שני לוגים יש בהם איזשהו צד של תרומה. כל שני לוגים. כמו המקדש אחת משתי נשים, או מקדיש אחת מכמה מטבעות שיש לו בכיס וכן הלאה, אז גם פה אני בעצם החלתי שם תרומה על שני צמד אחד של לוגים מתוך המאה לוגים שיש כאן. אבל כיוון שלא הגדרתי איזה שני לוגים, הגדרתי את זה רק על העתיד, וההגדרה על העתיד לא תופסת בהווה, למאן דאמר אין ברירה, אז זה בעצם מצב כאילו שאני בעצם הפרשתי שני לוגים, ולא קבעתי איזה שני לוגים, ממש כמו מקדש אחת משתי נשים. זה אפשרות כנראה הסבירה יותר להבין בשיטת רש"י. אוקיי? אז נכון, גם זה יכול להיות מצב של חוסר היקבעות במציאות עצמה. זאת אומרת, ספק אונטי הוא מה שקראתי עמימות, פאזינס. עכשיו, אני חוזר למהלך שלנו. אז בעצם, אנחנו נמצאים כרגע במצב שכאוס זה ספק אפיסטמי. לעומת זאת, בחירה חופשית אמורה להיות עמימות, לא ספק. צריך להיות משהו במציאות עצמה שהוא חופשי. יכול להיות כך ויכול להיות כך, לא שאני לא יודע מה יקרה. זה מה שקורה בכאוס. אלא שבמציאות עצמה יכול לקרות כך ויכול לקרות כך. תבינו, הרי, מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית פירוש הדבר, ודיברתי עדיין, רק מזכיר, בחירה חופשית פירוש הדבר שכרגע יש נסיבות נתונות. ונגיד שאני יודע את כל המידע על הנסיבות, הכל, ואני יודע גם את כל חוקי הטבע, ויש לי כוח חישוב אינסופי, כל בעיות הכאוס נעלמו. עדיין הליברטן בעצם אומר, שבן אדם יכול לבחור חופשית, האם לעשות X או לא לעשות X. זאת אומרת שהנסיבות לא מכתיבות את מה שיקרה בעוד רגע. מה שיקרה בעוד רגע יכול להיות יותר מאפשרות אחת, למרות שהנסיבות מוגדרות ומוכתבות וידועות עד הסוף. זה המשמעות של בחירה חופשית. מה זה אומר? זה אומר שהחופש פה הוא לא חופש אפיסטמי, וזה לא שאני חסר לי איזשהו מידע על הפיזיקה, אלא שהפיזיקה בכלל לא קובעת. גם אם הייתי יודע את כל הפיזיקה, עדיין נשארת בחירה חופשית. זאת בעצם הטענה. או במילים אחרות, כדי להכניס את הבחירה החופשית לתוך הפיזיקה, אני צריך למצוא מרווח אונטי בפיזיקה, לא מרווח אפיסטמי. והכאוס היה מרווח אפיסטמי. ולא מרווח אונטי. עכשיו השאלה, האם יש בפיזיקה מרווח אונטי? המועמד היחיד לזה, זה תורת הקוונטים. ולכן נתבקש לדון פה בתורת הקוונטים בהקשר הזה, אני רוצה לעשות את זה פה בקצרה. אז שוב פעם אני משתף את הסרטוטים. אז תראו, אני, כמו שרישרד פיינמן אמר, הדרך הכי טובה להציג את תורת הקוונטים זה דרך ניסוי של שני סדקים. Okay? אז אני, ההיסטוריה של... יש פה רעש עוד פעם. ההיסטוריה של ניסוי שני סדקים היא די עתיקה, מתחילה אני חושב במאה ה-17-18, ניסוי יאנג, 18, ניסוי יאנג, והרקע לזה זה ויכוח בין הויגנס לניוטון, או הויגנס פרנל לניוטון, בשאלה מה זה אור. ניוטון טען שאור זה בנוי מחלקיקים קטנים של אור, והויגנס טען שאור זה גל, זאת אומרת זאת ישות מפושטת. תחשבו למשל על גל בים, כן, גלים שאנחנו מכירים במים. הרי אם אנחנו שמים חתיכת עץ על המים, למרות שיש גלים, העץ עולה ויורד, העץ לא באמת זז עם הגל. למה? כי הגל, מה שמתקדם בו זה לא מים. המים לא מתקדמים בגל. באופן עקרוני, כמובן קצת זזים בגלל התנאים, אבל המים לא מתקדמים בגל. מה שמתקדם בגל זה איזשהו שדה כוח או אנרגיה, אבל שעובר דרך המים. אבל המים לא מתקדמים. אז אי אפשר להגיד שהגל מורכב ממולקולות מים, או מאטומים, כן? המולקולות, כן? מולקולות של מים. אי אפשר להגיד שהוא מורכב מזה, כי הגל זה לא המים בכלל, המים זה התווך שדרכו עובר הגל. אז מה זה הגל? הגל זה איזשהו ישות, אנרגיה, שדה או שדה כוח או משהו כזה, שהיא ישות גלובלית, היא לא נמצאת בנקודה מסוימת. כל התופעה הזאת כולה, זה מה שנקרא גל. גל זה לא אוסף דברים קטנים שביחד יוצרים גל. זה אם הייתי רואה את המים בתור הגל, אבל המים זה אוסף דברים קטנים שביחד הם מים. אבל אני, כשאני מדבר על הגל, אני מדבר על איזושהי תופעה שבמהותה היא תופעה גלובלית, היא לא תופעה לוקלית. זאת היא לא תופעה שנמצאת בנקודה מסוימת במרחב, אלא היא תופעה שמתפשטת על פני אזור גדול במרחב. היא לא מורכבת מאוסף הרבה דברים קטנים, אוקיי? זה בעצם ההגדרה של גל. עכשיו, הוויכוח בין הויגנס לבין ניוטון היה לגבי אור, מה זה אור? ניוטון טען שאור זה אוסף של חלקיקים קטנים, והויגנס טען שאור זה גל. אז יאנג הציע לעשות ניסוי כדי לבדוק מי צודק. הניסוי הזה מבוסס על תופעות שמאפיינות גלים, שנקראות התאבכות. מה זה התאבכות? כאשר שני, נגיד, אני שולח שני גלים משני מקורות שונים, אם הם נפגשים באותו אזור, אז יש ביניהם איזושהי אינטראקציה, הם מסתכמים בצורה כלשהי. נגיד, אם הגל מצויר בצורה של סינוס, תסתכלו רגע על התמונה הזאת, אתם רואים את התמונה הזאת? יש פה גל שעולה ויורד, נגיד, משהו כזה, ויש גל אחר שיהיה פה, נגיד, באזור הזה, הפיק שלו יהיה באזור הזה, אז הסכום של שני הגלים יראה כמו בעצם איזה פלטה כזאת, יהיה פיק ארוך, גם פה וגם פה, אוקיי? לעומת זאת, אם הגל השני יש לו אנטי-פיק פה, אז הוא יקזז את הפיק הזה ויגיע לאפס. זה נקרא התאבכות בונה או התאבכות הורסת, אוקיי? אז זה תופעה של גלים. בתופעות חלקיקיות זה כמובן לא קורה, כל חלקיק עומד לעצמו. עכשיו, אז בניסוי יאנג, בעצם מה שהוא עשה, הוא שלח קרני אור, והעביר אותם דרך מסך, זה המסך, ובמסך הזה פה יש סדק, אוקיי? פה יש סדק, וזה מקור אור. מקור האור שולח קרן אור, זה הקו המקווקו, פה יש סדק, והוא עובר אל מסך צלולואיד, כן, מסך שמצלם את התמונה, את הפגיעה של האור, אוקיי? מסך צילום. עכשיו, ברור שאם אני שולח אור דרך הסדק הזה, אז האור יגיע לאזור בסרט הצילום שמול הסדק, נכון? כי האור, כל השאר הכיוונים, כל הקרניים האלה, אלה שעפות ככה, אלה שעפות ככה, אלה שעפות ככה, כולם יתקעו. האור היחיד שיעבור זה רק האור שמגיע באופן ישר אל הסדק, וממשיך לפה. לכן התמונה שנראה על סרט הצילום, זה הגרף. כשאני נבדוק את כמות האור שמגיעה על סרט הצילום, אנחנו נראה שפה יש פיק של כמות האור, יש קצת סטיות לפה, ופה כבר לא מגיע אור, וגם פה לא מגיע אור. אוקיי? זה בסדק אחד. מה קורה כשיש שני סדקים? תסתכלו על התמונה של שני סדקים. תמונה של שני סדקים, אז אם אנחנו שולחים אוסף של חלקיקים, זה מקור חלקיקים, ולכל הכיוונים, שימו לב לכל החיצים האלה, שולחים חלקיקים לכל הכיוונים, באופן אקראי. עכשיו, יש שני סדקים, יש סדק פה וסדק פה. אז כמובן שכל החלקיקים שיתקעו פה במסך לא יעברו. החלקיקים שיעברו זה אלה שמגיעים לסדק הזה ואלה שמגיעים לסדק הזה. אלה שמגיעים לסדק הזה ממשיכים הלאה ויוצרים פיק כאן. אלה שמגיעים לסדק הזה יוצרים פיק כאן. ומה שנקבל זה תמונה של שני פיקים. אוקיי? החלקיקים בעצם מגיעים פחות או יותר לאזור שמול הסדק, יהיו כמה חלקיקים שיגיעו קצת לפה, יהיו כמה חלקיקים שיגיעו לפה, אבל בסך הכל יהיה איזשהו פיק שירד. ומול הסדק השני יהיה עוד פעם פיק שיורד. זה תמונה של ניסוי שני סדקים.
נורא התנותק שוב. הנה הוא חוזר.
כן, אוקיי. אני חוזר תמיד על מיוט משום מה. בכל אופן, אז התמונה של שני סדקים, כאשר אני שולח חלקיקים, זה תמונה של שני פיקים. מה קורה כאשר אני שולח גל? כן, מה קיבל יאנג כשהוא עשה ניסוי עם שני סדקים, לא עם סדק אחד? הוא קיבל את התמונה הזאת. התמונה הזאת, עכשיו שימו לב, זה אלומה גלית. אני שולח אור, זה פנס, והאור הולך לכל הכיוונים, ופה יש שני סדקים. שימו לב, הוא קיבל את שני הפיקים שהיו מתקבלים גם מחלקיקים, אבל באמצע יש עוד פיק גדול, שהוא ההתאבכות של שתי הקרניים שמגיעות מפה ומפה. אוקיי? השתי הקרניים האלה שהולכות, חלק הולך לפה, חלק הולך לפה, והם מתאבכים, התאבכות בונה, זה נקרא. ולכן, זאת התמונה הגלית, שיאנג קיבל את התוצאה הזאת, זה נתפס כהכרעה לטובת הויגנס. ניוטון היה גאון גדול, אבל באופטיקה הוא הפסיד. זאת אומרת, הוא טעה. הוא חשב שזה חלקיקים, וניסוי יאנג הראה שזה גלים. אוקיי? זה לא סוף הסיפור דרך אגב. אבל זה מה שקרה בניסוי יאנג. טוב, 100 שנה מאוחר יותר, מתפתח ויכוח דומה בעקבות תורת הקוונטים לגבי חלקיקים. עושים ניסוי יאנג לגבי חלקיקים, עוד פעם, ניסוי של שני סדקים, כן? אז עוד פעם, בניסוי של סדק אחד, ניסוי של סדק בודד שראינו פה, בין אם זה חלקיקים, בין אם זה גלים, התוצאה היא אותה תוצאה. לכן ניסוי של סדק אחד לא יכול להכריע האם מדובר בחלקיקים או בגלים. אבל ניסוי של שני סדקים כן יכול להכריע. ניסוי של שני סדקים, שימו לב, זאת התוצאה החלקיקית, פיק פה ופיק פה, וזאת התוצאה הגלית. פיק פה, פיק פה, אבל באמצע עוד פיק גבוה. אוקיי? ולכן ניסוי של שני סדקים, בגלל שיש התאבכות של הקרניים שמגיעות מהסדק הזה ומהסדק הזה, יש קרן שהולכת ככה, יש קרן שהולכת ככה, והן מתאבכות התאבכות בונה, כי זה אותו מרחק בין שני הסדקים, כשהן עוברות את אותו מרחק, ההתאבכות התאבכות בונה, אז לכן נוצר פיק באמצע. זה בגלים. בחלקיקים יהיו רק שני הפיקים האלה, לא יהיה הפיק באמצע. טוב, אז עוד פעם, מתעורר ויכוח בתורת הקוונטים, מה טיבם של חלקיקים, של אלקטרונים. החליטו לעשות ניסוי שני סדקים עם אלקטרונים. עשו את הניסוי, ולתדהמתם הם גילו תמונה כזאת. זאת אומרת שהתברר שאלקטרונים גם הם גלים. בעצם יש התאבכויות של אלקטרונים. אבל פה אנשים אמרו שיכול להיות, למרות שזה לא נכון, אני חושב באופן עקרוני, אבל יכול להיות שזה פשוט בגלל שיש הרבה אלקטרונים באלומה, והם מתפזרים לאורך הסרט הצילום הזה, ולכן זה נראה כמו גל. מה יקרה אם אנחנו נעשה ניסוי עם אלקטרון בודד? או אלומה מאוד מאוד דלילה ששולחת כל פעם אלקטרון בודד, מפסיקה רגע עוד אלקטרון, לא זרם של המון אלקטרונים. במצב כזה לא היה ספק לאנשים שהתמונה שתתקבל תהיה זאת. כיוון שאלקטרון בודד הוא ודאי חלקיק, זה לא הרבה, לכן הם לא מתפזרים על פני המרחב. אלקטרון, אם אני שולח אלקטרון בודד, ואחרי זה עוד אלקטרון בודד, ועוד אלקטרון בודד, בקצב איטי, התמונה שצפויה לקבל היא זאת. יהיו חלק מהאלקטרונים שעוברים בסדק הזה, יהיה הפיק פה, חלק מהאלקטרונים יעברו בסדק הזה, יהיה פיק פה, לא יהיה פה פיק אמצעי. לתדמתם גילו שהתמונה המתקבלת היא זאת. גם במקרה של אלקטרונים, אלומת אלקטרונים דלילה, יש פיק באמצע. או במילים אחרות, נעשה את זה אפילו בצורה יותר קיצונית, נגיד שאני עושה ניסוי עם חלקיק בודד. אלקטרון אחד. אני שולח אלקטרון אחד לכיוון המסך הזה, כשבמסך הזה יש שני סדקים. התמונה שמתקבלת היא התמונה הזאת. מאלקטרון בודד. זה בעצם אומר שאלקטרון בודד הוא גל, ולא חלקיק. וזה התחלת כל השערוריה של תורת הקוונטים, שרואים את החלקיקים בתור גלים, ואת הגלים בתור חלקיקים. הפרשנות המקובלת, אולי לא, לפני כן. אז כן, אז הפרשנות המקובלת לתוצאה הזאת של הניסוי, הייתה שבעצם הגל הזה שאנחנו מודדים אותו כאן, הוא גל שמתאר סיכויים. סיכויים של אלקטרון לעבור דרך הסדק הזה, או דרך הסדק הזה. אבל תשימו לב, זה סיכוי במובן האונטי ולא במובן האפיסטמי, ולכן תורת הקוונטים כל כך חשובה לדיון הזה. למה? כי אם זה היה סיכוי, או שהחלקיק עובר פה, או שהוא עובר פה, אז מה קורה בחלקיק בודד? היינו מקבלים או את הפיק הזה, או את הפיק הזה. אנחנו לא יכולים לקבל על חלקיק בודד את כל התמונה הזאת. אם אנחנו מקבלים בחלקיק בודד את כל התמונה הזאת, פירוש הדבר שבעצם החלקיק בעצמו עבר חלקית מפה, וחלקית מפה, וחלק התאבך פה אל האמצע בהתאבכות בונה. או במילים אחרות, הגל שעליו אנחנו מדברים בהקשר של אלקטרון, זה גל של סיכויים קוונטיים. וסיכויים קוונטיים בעצם אומר, תחשבו שהאלקטרון בעצמו הוא גל. זה לא בדיוק נכון, כי זה לא עובד בדיוק כמו אור, זה גל של סיכויים, זה לא גל של החלקיק עצמו, אבל זה לא חלקיק במובן האפיסטמי. זה לא שאני לא יודע האם החלקיק עבר בסדק הזה או בסדק הזה. החלקיק עובר דרך שני הסדקים. אני מזכיר לכם שוב את הקידושים שלא מסורים לביאה. זה אותו דבר בדיוק. זה לא גיגה קוונטית לגמרי. כשאני מקדש אחת משתי נשים, זה לא שיש 50% סיכויים שזאת מקודשת לי, ו-50% סיכויים שזאת מקודשת לי. זה נכון במצב של ספק אפיסטמי, שיש אחת שהיא באמת מקודשת לי ואני לא יודע מי. זאת אומרת, 50% שזה רחל, 50% שזאת לאה. אבל במקרה של קידושין שלא מסורים לביאה, אז יש פה רחל מקודשת לי בעוצמה 50% ולאה מקודשת לי בעוצמה 50%. זה לא שאני ב-50% האם רחל מקודשת לי או 50% שלאה מקודשת לי. זה אומר שרק אחת משתיהן מקודשת לי ואני לא יודע. אבל בספק אונטי, פירוש הדבר שכל אחת משתיהן היא 50% מקודשת לי. ולכן אני צריך גט משתיהן. דיברנו על הספק, כי לפי הרמב״ם, שהספק הדאורייתא לכולה, אז למה אני לא יכול לבוא על אחת מהם? יש לי רק ספק. התשובה היא לא, זה ודאי. היא ודאי מקודשת לי ב-50%. אותו הדבר בתורת הקוונטים. בתורת הקוונטים בעצם החידוש שלה מול הכאוס, או מול תופעות סטטיסטיות אחרות, זה שפה הסטטיסטיקה היא אונטית ולא אפיסטמית. זאת אומרת, החלקיק בעצמו עובר, 50% ממנו עובר בסדק אחד, 50% ממנו עובר בסדק השני, ועוד קצת מתאבך בין לבין ויוצר את הפיק הזה, האמצעי. ולכן בעצם תורת הקוונטים נתפסת כמצע אפשרי לדיון בפערים אונטיים. זאת אומרת, זה בתוך העולם הפיזיקלי מתברר שישנן אפשרויות שהן שתיהן אפשריות במציאות עצמה. לא רק שאני לא יודע. במובן הזה זה לא כמו כאוס, שזה רק אפיסטמי. כי פה העמימות, זה פאזינס, זה לא ספק. זה עמימות. במציאות עצמה יש שתי אפשרויות. וזה ממש כר נרחב למאמיני הבחירה החופשית. כי זה בעצם אומר שגם אם המציאות הנתונה קיימת, הנה, שלחתי חלקיק אחד מפה, הכל נתון. שלחתי חלקיק אחד מפה, יש שני סדקים, הכל נתון. עכשיו תגידו לי מה הפיזיקה אומרת. הפיזיקה אומרת שהוא יכול לעבור מפה, והוא גם יכול לעבור מפה. אז זה אומר בדיוק בחירה חופשית. עכשיו אני אגיד יותר מזה. נגיד ששמתי גלאי ליד הסדק הזה. גלאי זה, כן, זה משהו שמודד את המעבר של החלקיק. אם החלקיק עבר דרך הסדק הזה, הגלאי יצפצף. אם החלקיק עבר דרך הסדק הזה, והגלאי נמצא פה, אז הגלאי לא יצפצף. בסדר? עכשיו, שמתי גלאי ליד הסדק הזה, איפה שהקרסר שלי נמצא. התמונה שמתקבלת, מתברר לתדהמתם של הפיזיקאים, זה התמונה הזאת. ההתאבכות נעלמה, מתקבלת תמונה חלקיקית. כאשר הגלאי מצפצף, אז החלקיק עבר דרך הסדק הזה. כשהגלאי לא מצפצף, אז החלקיק עבר דרך הסדק הזה. אבל בכל מקרה הוא עובר רק דרך סדק אחד. לכן יש פה פיק אחד, ופה יש פיק שני. אין את הפיק האמצעי. את הפיק שהיה פה לא קיים. וזה מה שנקרא בעיית המדידה, או כאשר אנחנו מודדים איפה החלקיק עובר, הוא חוזר להתנהג יפה. הוא מפסיק להיות גל וחוזר להיות חלקיק. הוא לא אוהב שמסתכלים עליו כשהוא גל. אם בודקים אותו, הוא מתנהג כמו חלקיק. כן, כמו תלמיד בכיתה, כשהמורה מסתכל הוא מתנהג יפה. כשהמורה לא מסתכל, הוא עושה כל מיני תעלולים. אוקיי? זה בדיוק אותו דבר החלקיק הזה. אם אנחנו לא מסתכלים דרך איזה סדק הוא עבר, הוא עובר דרך שניהם וגם מתאבך עם עצמו. אם אנחנו מסתכלים דרך איזה סדק הוא עבר, שמים גלאי, אז הוא עובר או דרך הסדק הזה, או דרך הסדק הזה, אבל אני מקבל שני פיקים. אין התאבכות. עכשיו תבינו, יש פה נקודה מאוד מעניינת. כי זה ששמתי פה גלאי, לא אומר דרך איזה סדק הוא יעבור. הוא יכול לעבור או מפה, או מפה. אבל הוא יכול לעבור רק באחד משניהם, לא בשניהם יחד. אם אין גלאי, הוא יכול לעבור או פה, או פה, או בשניהם יחד, ואז זה התאבכות. אם יש גלאי, אז הוא יכול לעבור או פה, או פה, אבל אין התאבכות. אבל זה לא שאם יש גלאי, חזרנו להתנהגות קלאסית. בהתנהגות קלאסית, החלקיק עובר דרך הסדק שאליו שלחת אותו. אוקיי? בהסתכלות קוונטית לא. גם אם אני מודד, והוא חוזר להתנהג כמו חלקיק, אבל עדיין יש אי-וודאות קוונטית. האי-וודאות אומרת שהשאלה אם החלקיק יעבור מפה, או החלקיק יעבור מפה. זה שהוא חלקיק רק אומר שהוא לא עובר דרך שני המקומות ביחד. הוא עובר דרך אחד מהם. אבל תורת הקוונטים עדיין נשארת, זה לא חזרנו לפיזיקה קלאסית.
אני אשאר
אוקיי. אז זה בתמצית בעצם מה שגילתה לנו תורת הקוונטים.
רב.
כן.
מה ההגדרה של חלקיק בעניין הזה?
מה זאת אומרת? כדורון קטן, נקודתי, שרץ, כמו שאתה מבין אינטואיטיבית.
אז אם זה כדורון, כאילו זה החלק הכי קטן שיכול להיות, אז איך הוא עובר בשני מקומות?
אז אני אומר, אם הוא כדורון אז הוא לא עובר בשני מקומות, הוא עובר באחד משניהם.
אז למה יש התאבכות?
לא, אין התאבכות. אם הוא כדורון, אז אין התאבכות. אם אתה מודד אותו, הוא כדורון. אם אתה לא מודד אותו, הוא גל. אז אם הוא כדורון, אז הוא יעבור או מפה, או מפה. הוא יכול גם לעבור מפה.
המדידה משפיעה על זה שהוא כדורון וגל? איך זה יכול להיות?
זה תורת הקוונטים. לא, לא, אל תסבך אותי עם העניין. לא חושב שמישהו יודע להסביר את זה, אבל זה מה שתורת הקוונטים אומרת. פיינמן אמר פעם, אתם יודעים שיש מיתוסים בין פיזיקאים, שארתור אדינגטון, שאמרו לו פעם, כן, היה פיזיקאי בריטי, אולי ראשון האסטרונומי, מאוד ידוע, זוכה פרס נובל, ואמרו לו פעם שיש רק שלושה אנשים בעולם שמבינים את תורת היחסות. אז הוא שאל מי השלישי. זה בטוח שזה איינשטיין והוא, כל השאלה זה רק מי השלישי. אבל פיינמן, בעקבותיו, אמר שזה בכלל לא נכון, את תורת היחסות קל מאוד להבין, יש הרבה אנשים שמבינים. את תורת הקוונטים אף אחד לא מבין, כולל אלה שבנו אותה. את תורת הקוונטים אי אפשר להבין. אבל אלה העובדות, זה כן, הבאתי בספר, אני מביא שם איזה מוטו מפיזיקאי יפני שכתב ספר, מיצ'יו קאקו, כתב ספר על מרחב, זה נקרא, ושם הוא אומר שתורת הקוונטים זאת התיאוריה הכי מופרעת וטיפשית שיש בעולם, החיסרון היחיד בזה שהיא נכונה לגמרי. זאת אומרת, זה מאוד מציק, מאוד לא מובן, אבל זה כל פעם אנחנו מקבלים בפרצוף את האישושים לזה שזה עובד. אוקיי? אז אי אפשר להתעלם מזה. איינשטיין ניסה בכל כוחו להילחם נגד העניין הזה, אם אלוהים לא משחק בקוביות, אבל לא עזר לו. זאת אומרת, הוא הפסיד במערכה הזאת. טוב, אבל בואו, לפני שאני ממשיך.
מה אומרת תורת הקוונטים בעצם?
מה, אותה?
מה אומרת תורת הקוונטים?
בתיאור תמציתי מה שאמרתי עד עכשיו. תורת הקוונטים בעצם אומרת שחלקיק, כל עוד לא הסתכלת עליו, הוא בעצם גל. ולכן הוא יכול לעבור דרך שני הסדקים וגם להתאבך עם עצמו. אם אתה מסתכל עליו, זה כבר תורת המדידה בתורת הקוונטים, ואני אומר עוד פעם, יש בזה פשרים שונים, פרשנויות שונות, אני משתמש בפשר קופנהגן, הפשר המקובל, בלי להיכנס, בלי להסתבך יותר מדי. אז אם אתה מסתכל על החלקיק, אז הוא חוזר להיות כדורון קטן, אבל עדיין אתה לא יכול לדעת באיזה משני הסדקים הוא יעבור. הוא יעבור רק באחד, לא בשניהם, התאבכות לא תהיה. אבל באחד משניהם, לכן התמונה עדיין תהיה תמונה של זה וזה, שני פיקים. בכל אופן, אז הנקודה היא, רק כדי להשלים את התיאור ההיסטורי המשעשע, שניוטון לא מוותר כל כך מהר, גם הוא היה גאון לא קטן, אתם זוכרים שהוא הפסיד בוויכוח על מה זה אור, התברר שאור הוא גל. תורת הקוונטים החזירה את הגלגל אחורה, גלגל, כן, החזירה את הגל להיות גל. אז החזירה את הגלגל אחורה, ובעצם פתאום סיפרה לנו, שאם נעשה את ניסוי יאנג, ועשו את זה, אם עשו את, עושים את ניסוי יאנג, באלומת חלקי, אלומת אור דלילה מאוד, אור בעוצמה מאוד מאוד קטנה, זאת אומרת פוטונים בודדים, אני כבר משתמש בשפה של תורת הקוונטים, מקבלים את התמונה הזאת, ניסוי שני סדקים, זה חלקי כן. ואז תורת הקוונטים בעצם אומרת שלא רק שהאלקטרון הוא גם גל ולא רק חלקיק, אלא גם האור הוא לא רק גל, אלא גם מורכב מחלקיקים שקוראים להם היום פוטונים, אוקיי? שלמרבה האבסורד, איינשטיין היה בעצם הראשון שגילה אותם, או גילה את האינדיקציה לקיומם, למרות שהוא אחד ממתנגדי החריפים של תורת הקוונטים. זאת אומרת, הוא בעצמו יצר אותה, ואחרי זה נלחם נגדה כל חייו.
או רק לסבך את עניין, יש את החתור של שרודינג'ר.
כן, אני אגיע עוד רגע. אז אפשר, את תורת הקוונטים לא קשה לסבך. אבל אני רוצה דווקא להציג רק את הסכמה הבסיסית כדי שנבין למה לדעתי זה לא נוגע לשאלת הבחירה החופשית, אוקיי? אז עכשיו הפשר, כמו שהתחלתי להגיד קודם, הפשר המקובל, הפשר המקובל לתורת הקוונטים הוא בעצם שכל, עכשיו אני כבר לא מבחין בין גל וחלקיק, כי כל יצור בעולם, גם אלקטרון וגם אור, יכולים להיות גם גל וגם חלקיק. אז אי אפשר לדבר על גלים ועל חלקיקים כיצורים מובחנים, אלה מצבים שונים של הפיזיקה. יש מצב חלקיקי ומצב גלי. אז במצב גלי, נגיד, במצב גלי, אז מדובר באיזושהי פונקציה מסוימת, שרק אם אני מודד אותה, היא מקבלת ערך מסוים. למשל, אם תזכרו בניסוי שני הסדקים, אז אם כל עוד האלקטרון הוא גל, אז הוא בעצם נמצא בכל המרחב, הוא עובר דרך שני הסדקים, הוא מתאבך עם עצמו, הוא בעצם גל, אוקיי? אם האלקטרון, אם אני מודד אותו, האלקטרון הוא חלקיק, המדידה מכניסה אותו למצב חלקיקי, ועכשיו יש לו מיקום בנקודה מסוימת במרחב. אם המדידה... אני משתיק כל פעם וזה חוזר. האלקטרון, כאשר אני מודד את מיקומו, אז פתאום הוא הופך להיות חלקי כשיש לו מיקום מוגדר היתר בנקודה מסוימת במרחב. זה מה שנקרא קריסה של פונקציית הגל. והתיאור המקובל לעניין הזה הוא הבא. בעצם מה פירוש גל? גל פירושו, בדיוק כמו אגב בקידושין שלא מסורים לביאה, אם הייתי מלמד קוונטים באוניברסיטה, הייתי פותח במבוא הלכתי. זה, אני חושב שזה ההסבר הכי טוב לתורת הקוונטים, כיוון ששם גם אפשר להבין את זה אינטואיטיבית. בתורת הקוונטים ישר מתחילים עם משהו שאי אפשר לתפוס אותו אינטואיטיבית, ובעולם המשפטי אין שום בעיה להבין את זה, המצב הקוונטי הוא מצב טבעי, הוא מתבקש לסיטואציה ההיא. אז מה שקורה שם זה הדבר הבא, בעצם יש מצב של סופר פוזיציה, זה נקרא, סופר פוזיציה הכוונה שכאשר אני מתייחס לחלקיק בתור גל, פירוש הדבר זה סכום של מצבים חלקיקיים. זאת אומרת, כשאני אומר שהחלקיק הוא גל, אני בעצם אומר, החלקיק הזה הוא סכום של חלקיק שעובר דרך סדק A, ועוד חלקיק שעובר דרך סדק B, ועוד חלקיק שעובר דרך שניהם, סכום של הרבה מאוד מצבים. אוקיי? והסכום הזה ביחד, לזה קוראים פונקציית גל. וזה מה שנקרא סופרפוזיציה. וכשאני שואל את עצמי, דרך איזה סדק החלקיק עבר, התשובה היא, החלקיק עבר גם דרך סדק A וגם דרך סדק B, למרות שהוא כביכול חלקיק. כי הוא לא. הוא סופרפוזיציה של כמה מצבים חלקיקיים. וכאן אני מגיע לדוגמה של, 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 שאלי העלה קודם, של החתול של שרדינגר, כן? הניסוי שמנסה להביא לאבסורד את התפיסה הזאת, זה בעצם הניסוי של, ניסוי היפותטי כמובן, שמים חתול בתוך תיבה סגורה. ובתוך התיבה הזאת יש מבחינת רעל, גז רעל, שברגע שהמבחינה נפתחת, הרעל מתפזר בתיבה והחתול מת, אוקיי? עכשיו, את הפתיחה של המבחינה אני משאיר במתג שקובע אם המבחינה נפתחת או לא נפתחת, הוא מתג קוונטי. זאת אומרת, או שהיא נפתחת או שהיא לא נפתחת, זה סופר פוזיציה של שני מצבים, בסדר? עכשיו השאלה, לפני שאני מדדתי מה קרה, מה מצבו של החתול? כמו האחידות לילדים, איפה מסתתר החתול בתוך הציור הזה, כן? אז החתול מתברר לפי הפרשנות המקובלת לתורת הקוונטים, הוא גם חי וגם מת. הוא נמצא בסופר פוזיציה של מצב של חתול חי ומצב של חתול מת. סכום שני המצבים האלה זה מצבו של החתול עד המדידה. כשאני אפתח את התיבה, אני אגלה שם או חתול חי או חתול מת. למה? כי פתיחת התיבה היא מדידה. אני מסתכל, האם החתול חי או מת? ברגע שהסתכלתי, הוא חזר להיות חתול רציונלי. עכשיו, הוא כבר או חתול חי או חתול מת, אגב, אני לא יכול לדעת מה. או חי או מת, אני לא יכול לדעת מה. אבל הוא יהיה או חי או מת, הוא לא יהיה שניהם ביחד. כל עוד לא פתחתי את התיבה, הוא יהיה שניהם ביחד. עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שלכאורה נפתח פה פתח לתלות את הבחירה החופשית בתורת הקוונטים. תורת הקוונטים מאפשרת לי להכניס את הבחירה החופשית לתוך הפיזיקה. למה? כי בעצם אני יכול עכשיו לומר שהאדם נמצא בסיטואציה נתונה, אבל הסיטואציה הזאת היא סופרפוזיציה. עכשיו, ברגע שהוא יבחר, אז הסופרפוזיציה הזאת תקרוס, כי היא תהפוך להיות מצב מוגדר היטב, אבל הוא יכול לבחור או במצב A או במצב B. הסופרפוזיציה מאפשרת לו את שני המצבים, אגב, יש סיכוי מסוים לכל מצב, נגיד, אם נחזור לאלקטרון שעובר דרך שני הסדקים, אז גם במצב אלקטרוני, אני יכול להגיד לכם מה הסיכוי שהוא יעבור דרך סדק A ומה הסיכוי שהוא יעבור דרך B. אני לא יכול להגיד לכם דרך איזה סדק הוא יעבור. אני כן יכול להגיד לכם אבל מה הסיכוי שהוא יעבור דרך כל אחד מהסדקים. זה כן, גם במצב החלקיקי. זאת אומרת, הפונקציית הגל בעצם מתארת מה הסיכוי לכל תוצאה של מדידה שאני אעשה. אם אני אמדוד אם החלקיק עובר דרך סדק A, אז ידיעת פונקציית הגל תגיד לי מה הסיכוי לקבל שהוא עבר שם. ומה הסיכוי לקבל שהוא לא עבר שם, אוקיי? אז זה, אני חוזר אלינו, בעצם אז הפשר של תורת הקוונטים לבחירה חופשית, בעצם אומר, תורת הקוונטים מאפשרת לי להכניס את הבחירה החופשית לתוך הפיזיקה. למה? כמה שאפשר להגיד שהאדם נמצא במצב של סופר פוזיציה, והבחירה זה איזשהו סוג של קריסה של פונקציית הגל למצב נתון. למשל, אני צריך לבחור האם לתת צדקה או לא לתת צדקה. אז המוח שלי הוא בסופר פוזיציה, אוקיי? עכשיו, כיוון שהוא בסופר פוזיציה, בין מצב של נתינת צדקה ואי נתינת צדקה, כמו החתול החי והחתול המת, אוקיי? עכשיו, אם שלמה המלך היה יודע, יש לי עוד פתרון בשבילו, עם הבעיה של שתי אנשים, עם הילד החי והילד המת, אוקיי? שייתן לשניהם סופר פוזיציה של ילד חי וילד מת. בכל אופן, אז לענייננו, אז הבן אדם נמצא בסופר פוזיציה של נותן צדקה, מיקי נותן צדקה ומיקי לא נותן צדקה. נמצא בסופר פוזיציה. עכשיו, ברגע שאנחנו מודדים, או אני מחליט, או אם תרצו אחרים מסתכלים, אז זה קורס לאחד משני המצבים, או שאני נותן צדקה או שאני לא נותן צדקה. והנה קיבלתם מצב שבו הנסיבות העכשוויות לא מכתיבות את התוצאה הבאה באופן דטרמיניסטי. יכולות להיות שתי תוצאות ושתיהן קבילות מבחינת חוקי הפיזיקה, למרות שהמצב הנתון עכשיו הוא מצב ידוע עד הסוף. אז לכאורה תורת הקוונטים מאפשרת בחירה חופשית בתוך הפיזיקה. זאת הטענה.
הרב, איך סופר פוזיציה מאפשרת דבר והיפוכו?
זה לא דבר והיפוכו. זה או A או B.
אבל ה-A סותר את B.
היא לא סותרת בי, A הוא אחר מבי. והדרך, לעבור דרך סדק A ולעבור דרך סדק B, זה סותר רק אם אתה מניח שזה חלקיק שיכול לעבור דרך סדק אחד. או אם זה גל, אז הוא יכול לעבור דרך שניהם.
באמת, ומתי?
הוא עבר או ב-A או ב-B, הוא לא עובר בשניהם. אתה לא מגיע לסתירה. זה אחרות, זה לא סתירה.
ומת וחי.
לא הבנתי?
ומת וחי.
גם מת וחי זה לא סתירה. הוא בסופר פוזיציה של מצב של חתול מת עם מצב של חתול חי. זה לא סתירה. הוא בסכום של שני מצבים. עכשיו, כשאתה תמדוד, הוא יהיה או מת או חי, הוא לא יהיה שניהם. אבל גם קודם הוא לא שניהם, תבין. להגיד שהוא בסופר פוזיציה, אין פירושו שהוא גם מת וגם חי. אלא שהמצב שבו הוא נמצא, הוא מצב מורכב. שחמישים אחוז ממנו זה מצב של מוות, וחמישים אחוז ממנו זה מצב של חיים. באופן מטאפורי, הוא מחרחר. הוא חצי מת, חצי חי. זה לא נכון כמובן, אבל רק כדי להמחיש. זה החלאה מתמטית בין שני מצבים, זה לא להגיד שהוא גם חי וגם מת. זה כמו כשאני מקדש אחת משתי נשים, את רחל ולאה, כן? אז אם רחל היא אשתי, אז לאה היא לא אשתי. אם לאה היא אשתי, אז רחל היא לא אשתי, נכון? כי קידשתי רק אחת. אז מה זה מצב הסופרפוזיציה שתיארנו? זה סכום של מצבים. או שרחל מקודשת לי ולאה לא, או שלאה מקודשת לי ורחל לא. המצב האמיתי הוא סכום שני המצבים האלה. אבל זה לא נכון להגיד שגם לאה מקודשת לי וגם רחל מקודשת לי, כי רק אחת מקודשת לי. וכל אחד משני המצבים רק אחת מקודשת לי. מי זאת האחת? זה יכול להיות כל אחת משתיהן. כמו, אתם מכירים את הסיפור על הרוגע שובר, שהאור שמח... אמר פעם על הרוגע שובר, שניהם היו הרי רבנים בדווינסק, בדנציג, כן? אז הרוגע שובר היה הרב של החסידים, והאור שמח היה הרב של הליטאים, של המתנגדים. אז האור שמח אמר פעם על הרוגע שובר, שכשהוא נוסע ברכבת במשך שעה, הוא גומר חצי שעס. אז שאלו אותו איזה חצי, אז הוא אמר איזה שתרצו. הוא גומר את שני החצאים. זה מצב של סופר פוזיציה. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, הטענה הזאת שאומרת שאני יכול להכניס את הבחירה החופשית לתוך הפיזיקה דרך תורת הקוונטים, לכאורה משאירה בחיים את האפשרות להיות מטריאליסט מצד אחד, להאמין שהעולם כולו הוא חומר ופיזיקה וזה הכל, ומצד שני להיות ליברטן, להיות, להאמין בבחירה חופשית. זה החשיבות של הדיון בתורת הקוונטים. עכשיו, אני רוצה להסביר למה אני לא מסכים. למה אני חושב שבתורת הקוונטים זה לא נכנס? דבר ראשון, אני רוצה לטעון שגם אם זה כל זה היה נכון, עדיין זאת לא בחירה חופשית, אלא הגרלה. כאשר אני שם גלאי ליד אחד הסדקים, הגלאי לא קובע דרך איזה סדק החלקיק יעבור. הוא רק מעביר את החלקיק ממצב גל למצב של חלקיק. אבל באיזה משני הסדקים הוא יעבור, זאת הגרלה שהסיכויים שלה נקבעים לפי פונקציית הגל. זאת אומרת, הגלה היא לא קובע דרך איזה סדק החלקיק יעבור. עכשיו, בחירה חופשית, והקדמתי את זה, זוכרים את ון אינווגן, אמרתי שהכל שאלות המה נפשך, שלא יכול להיות בחירה חופשית, כי או דטרמיניזם או אין דטרמיניזם, הגרלה. ואני טענתי שבחירה חופשית זה מצב שלישי. זה לא דטרמיניזם כמובן, אבל זה גם לא אינדטרמיניזם. כשבן אדם בוחר בחירה חופשית, אנחנו מטילים עליו אחריות על מה שהוא עושה. זאת המשמעות של להגיד שיש לו בחירה חופשית. אם הבן אדם סתם עשה הגרלה שרירותית, זאת לא פעולה שיש לך אחריות על התוצאות שלה. זאת פעולה שקרתה לך. זאת לא פעולה שאתה עשית. פעולה שאתה עושה, זאת לא פעולה אינדטרמיניסטית. זאת פעולה של בחירה. ולכן, הטענה שלי שלכל היותר תורת הקוונטים אומרת, שיכולה להיות גם פעולה אקראית בעולם הפיזיקה. אבל אני מחפש מכניזם של בחירה חופשית, לא של אקראיות. וזה, במובן הזה, זה בלבול מאוד דומה לכאוס. הכאוס לוקח תופעה דטרמיניסטית שאי אפשר לנבא, ורוצה להכניס לשם את הבחירה החופשית. זה סתם בלבול. אבל בתורת הקוונטים, רוצים לקחת תופעה שהיא אקראית ולהכניס לתורת הבחירה החופשית. זה גם בלבול. כי בחירה חופשית היא לא דטרמיניסטית, והיא לא אקראית. היא מכניזם שלישי. ודיברנו על זה בהרחבה בשיעורים הקודמים. ולכן אני חושב שיש פה טעות קונספטואלית. בסופו של דבר אני אנסח את זה אחרת. אם נגיד אני אבחר תמיד לתת את הצדקה, הרי פונקציית הגל שלי אומרת, נגיד שיש סיכוי של 60% שאני אתן צדקה ו-40% שלא אתן צדקה. אז פונקציית הגל שלי אומרת שלפי חוקי תורת הקוונטים, אם יבדקו אותי 100 פעמים, אז ב-60 מהפעמים אני אתן צדקה וב-40 אני לא אתן צדקה. חוק המספרים הגדולים, אוקיי? ואם אני בוחר לתת 100 פעמים צדקה, אז אני חורג מחוקי תורת הקוונטים. אז זה אומר שאני בכל מקרה חורג מחוקי הטבע. אז מה אכפת אם חוקי הטבע הם סטטיסטיים? עדיין אתה צריך להגיע לזה שהבחירה חורגת מחוקי הטבע. כי ההתפלגות שקובעת תורת הקוונטים היא התפלגות אקראית, אבל בחירה חופשית פירושו שאני מחליט מה אני עושה, לא שאני עושה הגרלה. אני מחליט. להחליט אין פירושו לעשות הגרלה. לכן אני חושב שאפילו אם הפשר הזה היה נכון, הדמיון הזה, ועוד מעט אני אסביר למה הוא לא נכון, אבל אם הדמיון הזה בין בחירה חופשית לבין פעולה של קריסה למצב בתורת הקוונטים היה נכון, זה עדיין לא היה מסביר את מושג הבחירה החופשית כפי שאנחנו מבינים אותו. ולכן תורת הקוונטים לא נותנת לי מצע אפשרי להכניס את הבחירה לתוך הפיזיקה. יש לזה סיבה נוספת. אמרתי קודם שהניסוי של החתול של שרדינגר לא נעשה. וזה לא מקרה שהוא לא נעשה. קשה מאוד לעשות ניסוי כזה. למרות שזה נראה נורא פשוט בתיאור. ולמה? כי התופעות של תורת הקוונטים קיימות רק בסקלות מאוד 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 קטנות. אני את הדוקטורט שלי עשיתי על סקלות של מיקרונים. ומיקרונים, זה כבר נחשב מקרוסקופי, לראות שם תופעות קוונטיות זה ממש אזוטרי. אני מדבר על 10 במינוס 6 מטר, כן, שתבינו. זאת אומרת, מיליונית המטר. אוקיי? 1 חלקי 10,000 מסנטימטר, או 1 חלקי 1,000 של מילימטר. בסדר? אלפית מילימטר. זה נקרא מערכת מקרוסקופית ענקית בתורת הקוונטים, ומה שאני עשיתי שם, זה לא הראיתי, לא הראשון שהראיתי, אלא ניסיתי לעשות חישובים, אפקט ידוע, שיש, זה נקרא מערכות מזוסקופיות, מערכות עם גודל קטן, אבל לא קטן מספיק, לא קטן מדי. אוקיי, מערכות, או גדול, אבל לא גדול מדי, שיש בו עדיין תופעות קוונטיות, ולהראות שאפשר לראות גם שם תופעות קוונטיות. אוקיי? אבל באופן עקרוני, תופעות קוונטיות קיימות ברמת החלקיק הבודד. חלקיק בודד זה כלום, זה גדלים של, לא יודע מה, 10 במינוס, אני לא יודע כמה, 10, 12 מטר, אוקיי? דברים קטנים מאוד, ננומטר או פיקומטר או משהו כזה. אז לכן, בעצם בסקלות, למה אנחנו, נגיד, תורת הקוונטים למשל אומרת שאם אנחנו זורקים כדור על קיר, הוא יכול לעבור לצד השני. יש סיכוי מסוים שהוא יעבור לצד השני. למה אנחנו אף פעם לא רואים את זה? למה ברור לנו שכדור לא יכול לעבור סתם ככה קיר? כי כדור זה חפץ גדול. בסקלות הגדולות, תורת הקוונטים לא עובדת. היא עובדת רק בסקלות הקטנות. ולמה? לא שהיא לא עובדת, היא עובדת. רק התוצאה היא התוצאה הקלאסית. למה? זה חוק המספרים הגדולים. ועוד פעם, תופעות מאוד מסובכות, וזה אני מתאר הכל באמת בצורה מאוד בקליפת אגוז, אוקיי? הטענה היא, תחשבו רגע על... מה זה עצם גדול? תקחו את הכדור. אם זה היה חלקיק מיקרוסקופי, והייתי זורק אותו לקיר, יש לו סיכוי לעבור את הקיר, זה נקרא טאנלינג. אוקיי? לעשות מנהור. הוא יכול לעבור דרך הקיר לצד השני, ויכול לחזור. יש שתי אפשרויות, או שהוא עובר או שהוא חוזר. אבל כשהכדור הוא כדור גדול, הוא תמיד חוזר. למה הוא תמיד חוזר? תחשבו על מצע, הכדור הרי הוא אוסף של המון המון חלקיקים. נכון? עכשיו, לכל חלקיק יש סיכוי מסוים לעבור, אבל סיכוי יותר גדול לחזור. אבל חלקיק קטן, נגיד, יעבור ב-40%. אוקיי? וב-60% הוא יחזור. עכשיו, כשיש לי הרבה חלקיקים קטנים, וכולם ביחד עושים את זה, הסיכוי שהם יחזרו הוא 1. תחשבו על קובייה, שאתם מטילים קובייה. מה הסיכוי שזה ייפול על 4? קובייה הוגנת. 60. האם אתם יכולים לנבא כמה פעמים זה ייפול על 4 אם נזרוק 12 פעמים? התשובה היא לא. אנחנו נגיד פעמיים, אבל אין כמעט סיכוי שבאמת מה שיצא שם זה פעמיים. יצא פעם אחת, יצא 5, יצא 3, בממוצע זה יצא פעמיים. אבל זה ניבוי רע מאוד. אבל אם תזרקו 12 מיליארד פעמים את הקובייה, ואני אנבא שהיא תיפול 2 מיליארד פעמים על 4, זה יהיה ניבוי מצוין. זה נקרא חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת, מתברר שכאשר אנחנו חוזרים על ניסוי הרבה פעמים, אז התוצאות שלו מתכנסות להסתברות התיאורטית. בניסוי אחד, קשה מאוד, אגב, זה טעויות סטטיסטיות מאוד נפוצות, לעשות חיזוי על ניסוי בודד לפי חישובים סטטיסטיים. זה הרבה פעמים חיזוי מאוד מאוד בעייתי, ואנשים לא מודעים לזה. כל מיני פרדוקסים כתוצאה מזה. תחשבו עוד בצורה אחרת, תחשבו עכשיו על מיכל של נוזל, שכל חלקיק בנוזל הזה יכול להיות צהוב ויכול להיות כחול ב-50%. אוקיי? אז אם תשימו חלקיק אחד בתוך הקד הזה, בתוך הקוס הזאת, אז 50% שהוא יהיה צהוב, 50% שהוא יהיה כחול. נכון? עכשיו אם תשימו שני חלקיקים, אותו דבר, כן? 25% ששניהם צהובים, 25% ששניהם כחולים, ו-50% שאחד צהוב ואחד כחול. כל פעם מישהו אחר. וכן הלאה, אוקיי? מה יקרה כשתשימו 100 חלקיקים, או 10 בחזקת 100 חלקיקים אם תרצו? תקבלו נוזל ירוק. תמיד. למה? כי יהיו המון חלקיקים צהוב, המון חלקיקים כחול, ובסך הכל כולם ביחד, הנוזל כולו, פשוט יהיה תערובת של ירוק ושל כחול וצהוב, הוא יהיה ירוק. זאת אומרת שכאשר אני אוסף הרבה מאוד חלקיקים, אני לא אראה תופעות קוונטיות. כל חלקיק לחוד הוא או צהוב או כחול, אף חלקיק הוא לא ירוק. כל חלקיק הוא או כחול או צהוב, אין לו מצב של ירוק. אבל המערכת כולה היא ירוקה. וזה מה שקורה במעבר ממערכות קטנות למערכות גדולות. במערכות קטנות יש תופעות קוונטיות, פתולוגיות, זה עובר דרך הסדק ההוא, או דרך הסדק הזה, או מה שאתם רוצים. אבל כשתיקחו כדור, הכדור זה אוסף של המון המון חלקיקים קטנים. הכדור מתנהג כמו שאנחנו מכירים בפיזיקה הקלאסית. כי הסכום של כל ההסתברויות הקוונטיות בסוף בסוף נותן את המכניקה של ניוטון. לכן המכניקה של ניוטון היא נכונה גם היום לגופים גדולים. ניוטון לא מוותר כל כך בקלות, כמו שראינו גם באופטיקה. אז לענייננו, מה בעצם הדבר הזה אומר? השאלה באיזה סקלות רלוונטי שתהיינה תופעות קוונטיות. בתפיסה המקובלת, אם כי יש כל מיני עבודות שמנסות לטעון משהו אחר, בתפיסה המקובלת נוירון אחד במוח, שזה התא עצב הבודד, שיש תא הצב, כן, הבודד שיש במוח, זה, על זה נדבר בשיעור הבא, החלק הבסיסי של המוח, הוא הרבה יותר מדי גדול בשביל שיהיו בו תופעות קוונטיות. הרבה יותר מדי גדול. תא, בכלל, תא, יחידה ביולוגית, זה יצור ענק במערכת, מבחינה פיזיקלית. זאת אומרת, אין בו תופעות קוונטיות, באופן עקרוני. אוקיי, עוד פעם, יש המון עבודות שמנסות כן ליצור, למצוא תופעות קוונטיות במערכות האלה, אבל זה כמעט לא קורה. זה לא קורה בעצם. ולכן, לקחת את הקוונטים ולהגיד שזה הסבר אפשרי לבחירה חופשית במסגרת הפיזיקה, זה אמירה מאוד בעייתית, כי הבחירה החופשית נעשית בסקלות מאוד מאוד גדולות ביחס לתורת הקוונטים. זה לא עובד בסקלות האלה. בסקלות האלה יש דיקוהרנס. זאת אומרת, התופעות הקוונטיות נעלמות. ולכן, זה בעצם התאבכות, אגב. ההיעלמות של התופעות הקוונטיות זה התאבכות. ולכן, להגיד שתורת הקוונטים נותנת הסבר לבחירה החופשית, זה לשים אותה על סקלה שהיא לא רלוונטית לתופעות קוונטיות. וכמו שאמרתי קודם, גם אם זה היה רלוונטי, עדיין זה לא היה מסביר, כי זה היה נותן לי אקראיות ולא בחירה חופשית. עוד הערה אחרונה בהקשר של תורת הקוונטים, יש איזה מיתוס כזה, עד כמה שאני יודע לפחות זה מיתוס, אני כבר הרבה שנים לא בתחום, שהתודעה האנושית גורמת לקריסה של פונקציית הגל. מה שכן, ויגנר הציע את זה, ופון נוימן, ואנשים מאוד חשובים וחכמים. הציעו את הדבר הזה. פנרוז נדמה לי גם דגל בזה תקופה מסוימת. כולם אגב, חוץ מויגנר בעצם, שניהם מתמטיקאים, פונאימן ופנרוז, יש הרבה מתמטיקאים שעוסקים בזה. והם הציעו בעצם שלמה המדידה גורמת לקריסה של פונקציית הגל, כי מעורבת פה תודעה אנושית. התודעה האנושית זה ממש טלקינזיס, כן? זה אני במחשבה שלי גורם לשינויים במציאות. ויש הרבה סיפורי מדע בדיוני והרבה מיתוסים סביב תורת הקוונטים, שתורת הקוונטים בעצם אומרת שהמחשבה האנושית גורמת לשינויים במציאות. בתפיסות המקובלות היום זה לא נכון. זה מיתוס. למשל, עשו ניסוי ששמו גלאי ליד אחד הסדקים, בניסוי של שני סדקים, והגלאי הזה שלח את המידע לקונן של מחשב, לא שבן אדם מסתכל וראה אם החלקיק עבר או לא עבר. המידע הזה נצרב בזיכרון של מחשב, ואז המחשב השמיד את עצמו. אף תודעה אנושית לא ראתה את המידע הזה שהחלקיק עבר דרך הסדק. אז לא היה שום אינטראקציה עם תודעה אנושית. ועדיין החלקיק התנהג כמו חלקיק. זאת אומרת, העובדה שהיה שם גלאי, גרמה לו להתנהג כמו חלקיק, בלי קשר לתודעה האנושית. עוד מיתוס שצריך להוריד מהשולחן, שמשמש את אותם אלה שרוצים לתלות את הבחירה החופשית בתורת הקוונטים. הם אומרים שהבחירה החופשית זה בעצם תודעה אנושית שמצליחה להביא לקריסה של פונקציית גל שמאפשרת כמה אפשרויות. אז זהו שלא. זאת אומרת, אין אינדיקציה שתודעה אנושית עושה פה משהו שמשהו אחר לא עושה. זה מיסטיקות לא מובנות. או לא יכולות להסביר את זה במסגרת הפיזיקה. אז אם אני מסכם, נדמה לי שגם תורת הקוונטים לא מצליחה לאפשר לי להכניס את הבחירה החופשית לתוך הפיזיקה, ולמרות שאם היינו יכולים, אז באמת תורת הקוונטים הייתה מאפשרת לנו להישאר מטריאליסטים. את אפשר להישאר מטריאליסטים, כל העולם הוא רק פיזיקה, ובכל זאת לדגול בבחירה חופשית. אבל תורת הקוונטים לא מאפשרת, ולכן באדם צריך עכשיו להחליט אחת משתיים. או שאתה מטריאליסט, ואז אתה חייב לוותר על הבחירה החופשית, לא להיות ליברטן, או שאתה דואליסט, או שאתה ליברטן, ואז אתה חייב להיות דואליסט, ולא לקבל את הפיזיקליזם, או את התפיסה שהעולם הוא רק חומר ורק פיזיקה. ועכשיו הגענו לתוצאה שבה אני אעצור את השיעור, שמה שעומד לי מול להכרעה, מול הפנים, כן, השתי האפשרויות שביניהן צריך להכריע, זה או תפיסה פיזיקליסטית דטרמיניסטית, ועכשיו אני כבר כן קושר את שאלת המטריאליזם ושאלת הליברטניזם. או שאתה אומר שהעולם הוא רק חומר ופיזיקה, ואז אין בחירה חופשית, או שאתה אומר שיש בעולם עוד מימד, ואז אולי תיתכן בחירה חופשית. אולי, לא בטוח, כי יכול להיות שלא. אז עכשיו אנחנו כבר כן חיברנו את שאלת המטריאליזם לשאלת הדטרמיניזם. כי עכשיו ראינו שהפיזיקה, אם אנחנו מקבלים את הפיזיקה, לא מאפשרת בחירה חופשית. אז אם אתה מטריאליסט ואתה חושב שחוקי הפיזיקה קובעים הכל, לא תיתכן בחירה חופשית. ולכן אם אני עכשיו אכריע את שאלת המטריאליזם או את שאלת הליברטניזם, עשיתי את אותה עבודה. בסדר? אז לזה אנחנו ניכנס בשיעור הבא, שם אנחנו נתחיל לעבוד על מדעי המוח ועל איך אנחנו באמצעות מדעי המוח בודקים את הסוגיה הזאת, ואחרי זה, זה ייקח לנו כמה פגישות, ואחרי זה אני אסכם וזה יהיה סוף הסדרה.
הערה אחת. קיים תחום היום שנקרא Quantum Biology, או כל מיני דברים...
לזה התכוונתי, כן, כשאומרים שגם בסקאלה הביולוגית יש תופעות קוונטיות. גם בקשר לאבולוציה, אגב, זה חשוב, כי אבולוציה גם מניחה שיש רנדומיות בהיווצרות של מוטציות. השאלה איך יכול להיות רנדומיות, הרי הפיזיקה היא דטרמיניסטית. אז גם שם רוצים לטעון שברמת ה-DNA יש תופעות קוונטיות. אני לא יודע בדיוק איפה הדבר הזה עומד, אני רחוק מלהיות מומחה בתחום הזה, אבל ככל שאני יודע, זה עדיין לא באמת מאפשר להסביר בחירה חופשית. אבל פה באמת אני אומר את זה בהסתייגות, כי אני לא עד הסוף מבין. אמרתי, בכל מקרה זה לא בחירה חופשית, כי גם אם יכולה להיות תופעות קוונטיות ברמה הביולוגית, זה ייתן לי אקראיות, זה לא ייתן לי בחירה.
אוקיי, זה הענה הראשונה.
כן, לכן אני אומר שבכל מקרה, זה לא, לענייננו זה לא כל כך חשוב.
אפילו אם נגיד שזה לא מסביר את העניין של בחירת חופשית, בוודאי, אבל אולי זה קצת מחליש, התורת הקוונטים קצת מחליש את הטענות כנגד בחירת חופשית. משום תמיד היה...
נכון.
משמעיה אקס... כן, סליחה.
אני אגיע לזה בתחילת השיעור הבא, אני באמת אולי אוסיף עוד הערה על זה, השאלה אם הבחירה החופשית יכולה להסתתר בגלל תורת הקוונטים. לא להיות מוסברת על ידי תורת הקוונטים, אבל תורת הקוונטים מאפשרת לנו להסביר שאולי יש בחירה חופשית ואנחנו לא מרגישים בזה.
נכון, נכון, בדיוק.
אז אני אטפל בזה. אוקיי. עוד מישהו?
יש לי שאלה שקצת יותר קשורה לשבוע שעבר.
אוקיי.
אמרנו שאם בן אדם מרים את היד מתוך בחירה, נכון? אז אנחנו רואים בזה סתירה לפיזיקה, בגלל שיש איזשהו גורם שהוא רוחני, שהוא התחיל איזה שרשרת העברת אלקטרונים, ואיכשהו נכנס לעולם הזה. ואמרנו שאם אנחנו מקבלים את זה שהרצון משפיע על הגוף, אנחנו מבטרים על חוקי הפיזיקה, אבל שדיברת על הכיוון ההפוך, שנגיד אתה מקבל מכה ברגל ואתה מרגיש שכואב לך, אז זה לא סתירה לחוקי הפיזיקה, ורציתי לחדד למה. כאילו אם אפשר לחדד את
זה. יש כאב, זו תופעה מנטלית, חוקי הפיזיקה לא רלוונטיים לגביה.
אבל הטענה היא שמשהו בעולם הפיזיקלי גרם לך לחוש כאב.
מה, הפיזיקה אוסרת על העולם הפיזיקלי לגרום לדברים לא פיזיקליים? לא מכיר חוק כזה בפיזיקה? הפיזיקה אוסרת על דברים לא פיזיקליים להשפיע על הפיזיקה, כי היא טוענת לבלעדיות. אבל הפיזיקה לא אומרת כלום על דברים לא פיזיקליים.
זה לא כמו ש... כאילו זה לא ההיפוך של ה... של נגיד שהרצון הוא גורם לאיזשהו תנועה של אלקטרונים, אז
הכיוון ההפוך. הרצון, כשאתה אומר שהרצון גורם לתנועה של אלקטרונים, אתה בעצם אומר שהאלקטרון הזה זז, למרות שלא פעל עליו כוח פיזיקלי. זה סותר את חוקי הפיזיקה. אבל כשאתה אומר שקרה לי כאב, בגלל שקיבלתי פצע ברגל, אין חוקי פיזיקה שאומרים מה גורם לכאבים. כאבים הם לא בתחום הפיזיקה.
אז זהו, אז לי זה נשמע כאילו הצד הזה אומר שהתחנה האחרונה בשרשרת העברת אלקטרונים זה נגיד הנפש, וזה נראה לי לא עקרוני.
התחנה האחרונה מבחינת הפיזיקה זה העולם הפיזיקלי. אבל הפיזיקה לא קובעת שאין תחנות אחרי זה שבהן היא לא מתעסקת. זה לא קשור. אין פה שום סתירה. לא מופר פה שום חוק פיזיקלי. בהשפעה של רצון על חלקיק מופר החוק השני של ניוטון. פשוט החוק השני של ניוטון לא נכון, אם הרצון משפיע על חלקיק. אבל אם החלקיק משפיע על הרצון, איזה חוק זה סותר? שום חוק. לכל היותר, הנחת יסוד של פיזיקאים שהם מטריאליסטים, אבל הנחות יסוד שלהם זה על אחריותם, זה לא חוקי פיזיקה. עוד מישהו? אוקיי, אנחנו עושים כאן, שבת שלום.
אוקיי, שבת שלום, יישר כוח.